שלום לכולם, אנחנו נמצאים בסוף פרק ד', שיעור הקודם, דיברנו קצת על היום המיוחד שהם עוברים את הירדן, י' בניסן. ואנחנו עכשיו בפסוק כף, בפרק ד', פסוק כף. ויחנו בגלגל בקצה מזרח יריחו, ואת 12 האבנים האלה אשר לקחו מן הירדן, הקים יהושע בגלגל, ויאמר אל בני ישראל לאמור, אשר ישאלון בניכם מחר את אבותם. שימו לב, זה מעניין. הוא לא אומר, אשר ישאלו בניכם מחר אתכם. מכאן רואים שבנים זה מתייחס גם לצאצאים רחוקים יותר. כן? את אבותם, הכוונה, את הבנים שלכם. כאשר ישאלו בניכם מחר, אגב, רואים מחר זה לא 24 שעות, מחר זה זמן ארוך. מכאן רואים שמחר זה לא מה שיקרה מחר, מחר שהוא לאחר זמן. למור מה האבנים האלה? והודעתם את בניכם, והודעתם את בניכם, למור, אגב שימו לב שעכשיו הוא עובר לגוף שני, הם ישאלו את אבותם, והודעתם את בניכם למור, ביבשה עבר ישראל את מי הירדן הזה. אז איך מבינים את זה? הוא מתחיל עם כאילו גוף שלישי, הם ישאלו את אבותם, אחרים, שבזה אנחנו מבינים שהבנים זה נינים שישאלו את הנכדים שלכם, את אבותם, הנכדים שלכם, ואז הוא אומר, והודעתם את בניכם למור, זאת אומרת, כדי שגם הנינים שלכם ידעו, ומישהו יספר להם, אתם עכשיו צריכים להודיע לבנים שלכם, אתם צריכים לעשות את זה. זאת אומרת, איך מטמיעים מידע כזה חשוב? תלמדו באופן כזה שזה יוטמע בדור הבא. אגב, לכן חז"ל אומרים, אומרה בקידושין, שכל המלמד בן בנו תורה, כאילו קיבלה בהר סיני. שואלים העולם, דווקא אם סבא מלמד את הנכד שלו, זה מעמד הר סיני. תשובה, שכשאבא מלמד את הבן שלו תורה, אז זה מעורבב עם עוד דברים. הוא גם שולח אותו לאקדמיה, הוא גם נותן לו רישיון נהיגה, מלמד אותו לשחות, מסיא לו אישה, יש הרבה דברים שאבא צריך לעשות לבן שלו. אז חלק מזה זה גם מלמד אותו תורה. אבל כשסבא מלמד את הנכד שלו תורה, הוא לא מחויב להשיא אותו אישה, לא ללמד אותו שחייה, לא ללמד אותו נהיגה, ולא מלאכה. לא צריך ללמד אותו כל הדברים האלה. אז אם הוא, כל מה שהוא רואה מסבא שלו זה תורה, אז זה כמו מהר סיני, שאוף לא פרח ואוף לא צייץ, ושום דבר לא היה צריך, שום צורך, לא אכילה ולא שתייה. וכל מה שיש זה רק דבר השם. אז לכן כשסבא מלמד זה, זאת אומרת, אנחנו צריכים ללמד את הילדים שלנו באופן כזה, שנהיה רגועים שגם הנכדים שלנו ידעו. שהם ילמדו את בניהם אחרי. זה אגב מופיע בתהילים פסוק הזה. אותו יסוד, שבנים צריכים ללמד את בניהם, דור אחרון, עד דור אחרון. ואשר הוביש השם אלוקכם את בני הירדן מפניהם עד עובריכם, כאשר עשה אדוני אלוהיכם לים סוף, אשר הוביש מפנינו עד עוברנו. אגב, לא כל הציבור שהיה שם ראה את זה. אז מי זה מפנינו? האומה הישראלית. עם נולד. למען דעת כל עמי הארץ, כי יד השם כי חזקה היא. למען יראתם את השם אלוהיכם כל הימים. זאת אומרת, יש פה שני ממדים. למה הקדוש ברוך הוא מתערב בטבע בכלל ומפעיל אותנו בתוך עושה ניסים לעם ישראל? שלב ראשון זה הייעוד שלנו כלפי העולם. זה מאפשר לנו באמת להשפיע על האנושות. יד השם, שליטה אלוקית, מלכות השם שמופיעה. מלכותך ראו בניך, בוקע הים לפני משה. והדבר השני, עלינו, היא למען ירתם את השם אלוהיכם כל הימים. והדגש הוא פה על כל הימים, שזה, תעבירו את זה הלאה. זה אחת הסיבות שאנחנו כל בוקר אומרים את פרשת שירת הים. שרים את שירת הים, או גם אם לא שרים, אומרים את זה כל בוקר. כי זה חלק מהעניין, להעביר את זה הלאה. להעביר את הידיעה הזאת. כי זה יסוד גדול ביותר. פרק ה. כן. שאלה נהדרת. זאת שאלה נהדרת. איך לא שרו כשחצו את הירדן.
זה הרבה יותר משמעותי מאוד, הכניסה לארץ, ואין בזה תיאור מופלא של ניסים
ויוסיפה דיון פה. מה ההבדל היסודי בין נס קריאת ים סוף לנס הירדן? מה ההבדל הכי יסודי? מה? נו, יפה. בוא תנסח את זה עכשיו במשפט יותר שלם. שם זה ממוות לחיים. כאילו, היינו עבודים. מצרים עולים עלינו. נכון? אמרו, מה הראש נשוב במצרים? לא, את הראש. אמרו, למה הוצאתנו? הם הורגים אותנו. טוב מותנו במצרים ממותנו במדבר. ויש קבוצה שרוצה להתאבד. נכון? ארבע כתות. גם בקבוצה שרוצה להילחם, זה לא כל כך, זה יותר התאבדות מאשר מלחמה. ופה לעומת זאת, מה יש פה להגיד שירה? זה כאילו, הקדוש ברוך הוא פותח את דלתות ארץ ישראל כדי שאנחנו נהיה. הנס זה אנחנו, זה לא משהו שנעשה לנו. זה משהו שנעשה עמנו. אנחנו, הכהנים עומדים בכפות הירדן, השער נפתח ואנחנו נכנסים לארץ. נכון? זה כאילו... יש ביטוי מאוד יפה שכאילו התורה ומצוות שאנחנו מקיימים הם השירה הכי טובה. בסדר? כן, כי הם היו במדרגת נבואה, הם רואים את הם רואים בבית המקדש, הם רואים, נכון? עד יעבור עמך השם, עד יעבור עמזו קנית, יעבור למה? לעשות את רצונך. זאת אומרת, תבינה, כאילו, קריאת הירדן היא לא מזמינה. זה לא, את יודעת, דבורה כן אמרה שירה על הנס שקרה לה. כי היא ניצלה. זה עזר לה במלחמה. אבל פה זה לא הנצלות. לא רודפים אחריהם, הם לא מסוכן, לא מסוכן. ההפך, המסוכן זה לעבור. מה שדיברנו בשיעור הקודם, שהם עולים ביוד בניסן, זה להתגרות במצרים. אתם חוצים את הגבול, אתם עוברים קו אדום. בסדר? אז הפוך. כאילו, הנכונות שלנו ללכת לפני השם, זה הגבורה הגדולה. והיא כשמוע כל מלכי האמורי אשר מעבר, אגב איפה מתוקן השאלה הזאת, למרות שאמרתי אין שירה, מי מתקן את זה? דוד המלך, קוף י' ד' בתהילים, סדר לך יפה את קריאת ים סוף עם שירה מדהימה, זה פרק מדהים, הזדמנות פעם, אני חושב שפעם לימדתי אותו במכון, למדנו תהילים, מי שרוצה דווקא להשוות את זה לפה, יראה שם בפנים, שהוא מכניס את, הוא יכול להכניס, דוד יכול להכניס את שני הניסים האלה בחד המחתה, זה כאילו עניין אחד, זה כמו הד חוזר של הים רעב הינוס, הירדן יסוב לאחור, כן? רואים את זה שני לשני הצדדים. פרק ה', ויהי כשמוע כל מלכי האמורי אשר בעבר הירדן, ימה, וכל מלכי הכנעני, אשר על הים, את אשר הוביש אדוני את מי הירדן מפני בני ישראל עד, כתוב עוברנו, מתקנים את זה לעוברם, כי הם רואים אותנו עד עוברם, מדברים עלינו בגוף שלישי, בסדר? אבל רואים שקשה, קשה למי שכתב את הספר, ליהושע בן נון, שלא להגיד את זה על עצמנו, עד עוברנו, הם ראו את מה שאנחנו, זה לא איזה תיאור עיתונאי, שאומרים, כשראו הגויים את מה שקרה לבני ישראל עד עוברם, וימס לבבם ולא היה בם עוד רוח מפני בני ישראל. מה הקרי עושה לעומת הכתיב? מה הכתיב עושה לעומת הקרי? שהוא אומר, עד עוברנו. זאת אומרת, כאילו, תראו את המשמעות, מה שאמרתי לך קודם על הנס. כאילו, מה המשמעות של עוברנו? זה הסיבה שלא אמרו שירה, הקרי והכתיב מסביר את זה. הם רואים את זה מה שקרה להם ואנחנו צריכים להבין, תראו מה קורה לנו על ידינו, מה נעשה. בסדר? מובן? זה לא בשביל להינצל, זה בשביל להציל את האנושות מהטעות שלה, להציל את האדם האבוד לקדוש ברוך הוא עד עוברנו, כן? שאנחנו עוברים. וימס לבבם ולא היה בם רוח מפני בני ישראל, וזוכרים שמשה אומרים להם שר צילם, שר צילם, דיברנו על זה, על המרגלים ששלח יהושע, ובעצם מה שהוא שומע מרחב זה את מה שהתרחש פה, שר צילם מעליהם, לחמנו הם. מה שעשה משה בראייתו לא עשה יהושע בחרבו. כן, הוא הוציא מהם את הרוח, לקח מהם את רוח המלחמה. בעת ההיא. אגב, אני חושב על זה, היום לימדתי מזמור של רבי יהודה הלוי. יש שם איזה קטע ששם פתאום אני רואה, לא הייתה בהם עוד רוח. שהוא כותב שם משהו שכשהקדוש ברוך הוא, אני לא אנסה עכשיו את כל הנוסח שהוא אומר, אבל שיפגע, ינהל אותנו נכון מול אויבינו, כן? ימיד קרסוליהם, כך הוא כותב, ימיד את קרסולי רגליהם, או ידרוך בנעלים עליהם, צרינו ואויבינו, אז יאמרו שירה עמך, אל, הביטוי שאומר, אל רוכב על כנפי רוח. כן, זה הבית המקורי של יונה מצא בו מנוח, ושם ינוחו יגיע כוח. השיר המקורי, הוא כותב שם את זה בית מאוד קשה, גם על הנצרות וגם על האסלאם. אז לכן אמרו, צנזרו את זה, עשו משהו אחר במקור. אבל אותו ביטוי, רוח. הם נופלים והרוח. בהם לא קם הרוח, ואצלנו יש רוח. הרוח, זה מה שקובע. בעת ההיא, כן, עכשיו תראו מה הרוח הזאת עושה. שבנו יש רוח. הרוח בתוכנו, בקרבנו. בעת ההיא אמר השם אל יהושע, עשה לך חרבות צורים, ושוב מול את בני ישראל, שנית, ויעש לו יהושע חרבות צורים. אז זה דיברנו בשיעורים הקודמים, אני עכשיו נזכר, דיברנו על האבן צור ועל מה זה שוב מול, שוב מל אותם גם במצרים. וזה הדבר אשר מל יהושע. כל העם היוצאים ממצרים, הזכרים, כל אנשי המלחמה מתו במדבר. וגזר חזל אומרים, למה לא מלו במדבר? כי הם חוו אנשים שמתים. לא נשבה להם רוח צפונית. תחשב לעצמך, אנחנו רואים מה זה, ראינו בשבוע האחרון, מה זה רוח מזרחית יבשה, מה זה עושה. אז רוח צפונית במדבר, אז אנחנו מבינים, זה מין איזו תחושה נעימה, כל ערב נושבת רוח צפונית, אפשר להוציא ככה כיסא נוח, לשבת במרפסת, ליהנות מאוויר טוב. אבל אני חושב שחזל מתכוונים פה לא לעניין הטכני, אלא רוח צפונית, הכוונה לא היה איזה, גם חזל אומרים על דוד המלך, שכינור היה תלוי מעל מיטתו, בחצות לילה הייתה רוח צפונית מנשבת בו, והוא מנגן מאליו. והרב הנזיר כותב שהכינור של דוד זה נשמתו. זאת אומרת, רוח צפונית זה משהו צפון, זה רוח צפונה בלב אדם. זה כוח, זה נכונות ללכת אחרי השם, אומץ לב, בהחלט. כן? זה מין החלטיתיות כזאת, לעשות דבר. ואיבדנו את זה. בעקבות חטא המרגלים, עם ישראל נזוף. נזוף, בנה מרגיש, הוא יותר, מרגיש אותו את עצמו יותר חלש, יותר מוכין דקטנות. ופה, כן, חזרה הרוח, אפשר למול. כי מולים היו כל העם היוצרים וכל העם הילודים במדבר בדרך בצאתם ממצרים לא מלו. כי 40 שנה הלכו בני ישראל במדבר, אטום כל הגוי אנשי המלחמה היוצאים ממצרים, אשר לא שמעו בקול אדוני, אשר נשבע אדוני להם לבלתי אראותם את הארץ, אשר נשבע אדוני לאבותם לתת לנו ארץ זבת חלב ודבש. כן, אתם רואים שיהושע בן כותב את זה, לתת לנו, כוונה לנו, אנשים שפה. ואת בניהם הקים תחתם, אותם מל יהושע. כי ערלים היו, כי לא מלו אותם בדרך. והיא כאשר תמו כל הגוי להימול, וישבו תחתם במחנה עד חיותם. כן, עכשיו בואו נעשה לעשות חשוב מה חתך הגילאים שנימולו פה. דובר פה על אנשים בני 20 עד 60. כי זה בדיוק חתך הגילאים שהתחלפו. נכון? בני 20 עד 60 מתו במדבר. כל האנשים שנפקדו למעט יהושע וכלב וכהנים ואולי לוויים, שלא חטאו בחטא המרגלים, כל שאר עם ישראל שנפקד, הלוויים כנראה, כמו שאמרתי, הם לא נפקדו יחד עם בני ישראל, כל מי שנפקד במפקד הראשון, נפקד במפקד השני, כאילו לא היה קיים, המילה נפקד משחק מילים, אלה שפקדו אותם נפקדו שם, לא נמצאו יותר, לא היו במפקד של פנחס, הם מתו במדבר, באותם 38 שנה, וכל הדור הזה, זאת אומרת, הדור שלא נימול, זה אנשים שהיו בני ה-60 ומעלה, עברו 40-38 שנה, נכון? אז הם היו אז בני 20-22, הם היו נימולים, כי הם יצאו ממצרים. אלה שהיו נימולים, כן. לא, אלה שיצאו, אלה שהיו בני 19. אלה מתו, כן. זאת אומרת, אלה שהיו מי... הם היו נימולים, הפוך, הם היו נימולים. הם עכשיו, תוסיף להם 38 שנה, נכון? אז היו הדור של בני 38, נגיד ילד בן 5, בסדר? אז 38 ועוד 5, שכבת גיל של גיל 45 היו נימולים. בסדר? מי לא היו נימולים? כל אלה שהם נולדו עכשיו, נכון? שהם עכשיו... שהם נולדו במדבר, זאת אומרת, הם הדור ה-20, בני ה-20, גיל 0, זאת אומרת, חתך הגילאים, שאתה צודק, מגיל, עד גיל 40. זאת אומרת, מ-0 עד 40, 40 שנה, מ-0 עד 40, לא היו נימולים. זאת אומרת, כל הצבא הסדיר. זאת אומרת, בגיל 45 זה כבר מגדים, מחטים, נכון? זה כבר אנשים מבוגרים. הצעירים, הלוחמים, זה בני המפאים, נכון? אפילו מגדים, 45 זה כבר מחט וסמחת וכדומה. בני חתך גילאים הזה, עד גיל 40, זאת אומרת שדרת הצבא, כל הנוער, כל הצעירים, כל אנשי הדור, זה דור, זה הדור שמשפיע, הצעירים של הדור, כל צעירי הדור, הם כולם עוברים, קוראים לזה בצהל, הורדת פרופיל, הם עוברים ניתוח. הם חצו את הירדן ביוד בניסן, ובטווח הזה למחרת, יוד א', אולי עוד באותו יום בצהריים, או למחרת, יוד א', הם עושים ברית מילה. כל הציבור פוצע את עצמו. זה פשוט לא יאומן. לא יאומן. מי לכם? גיוס המוני של נשים לצבא הגנה לישראל. הם לא מפחדים. הם לא מפחדים. הנה גלותי חרפת מצרים. זה לא רק שהם מעיזים לחצות את הירדן וללכת לפני ארון השם, אלא הם מורידים פרופיל, פוצעים את עצמם. הם כבר היו צריכים לקום על הרגליים ולהקריב קורבן פסח. ממש. כן. אני מניח שהם אלה הם אמצעים לחבוש את עצמם ולהתרפא במהירות. גם הקדוש ברוך הוא שלח ברכתו עליהם והם התרפאו. אבל זה מראה איזה... אין חששות, אין חשבונות. הזכרתי את בן גוריון בשיעור הקודם. אלה יעמדו, כאילו אלה, הם, יש להם כוח, הם לא מפחדים. זה מימד אחר לגמרי, אין רציונליות, אין חשבונות, אין... עושים, קיבלו פקודה לעשות ברית מילה, עושים ברית מילה, לא שואלים שאלות בכלל. ועוברים לשלב הבא. למה צריך למהר לעשות ברית מילה? כי בלי שעושים ברית מילה, אי אפשר לעשות פסח. הרי לא יאכל בו. לא רק שהערל לא יאכל בו, אם יש מישהו במשפחה שהוא ערל, תינוק, אז כל המשפחה לא יכולה לאכול. ההורים לא יכולים לאכול, אף אחד לא יכול. לא עשו פסח. נכון מאוד. לא עשו פסח. לא יכלו לעשות פסח. למרות שכבשים היו להם. מצור, תגיד, היו עושים מימן. נכון, מה הם עשו פסח במדבר? אז אפשר להגיד שהם קיבלו חיטה מסוחרים. עשו איתם מסחר. אבל אז אכלו מצות, אם היה להם. אבל את קורבן פסח הם לא יכולו להקריב. זה משמעותי ביותר. תחשבו שבעצם יצאנו ממצרים, והדבר שהוא הכי יציאת מצרים ממש, שחזור הלילה ההוא שיצאנו בו ממצרים, הם לא יכלו לעשות את זה. 38 שנה, הם לא עשו את זה. מאז שיצאו ממצרים, עשו רק עוד פסח אחד, בשנה השנית. פסח אחד. זה היה בדיוק ש... נדב ואביהו מתו, ולכן היה אנשים טמאים לנפש אדם, והם באו למשה, אמרו, אנחנו ניגרע מבני ישראל, למה ניגרע? אז המציאו להם פסח שני. הקדוש ברוך הוא ציווה פסח שני בשביל אנשים טמאים, או אנשים שבדרך רחוקה. אבל בעצם רק פסח אחד מאז יציאת מצרים, 38 שנה, הם מספרים שיש כזאת הלכה, הם מדברים על זה שצריך לעשות, אבל אין. ואז הם עושים פה כך. ויאמר אדוני אל יהושע. היום גלותי את חרפת מצרים מעליכם. ויקרא שם המקום ההוא גלגל עד היום הזה. כן? התגלגלה חרפת מצרים מעליהם. הם מעיזים, יש להם אומץ, זה בדיוק כמו יציאת מצרים. אבל הפעם הם עושים את זה. לגמרי, בלי שום איזה מעטפת אלוקית פעילה. כן? זה לא שהקדוש ברוך הוא יעבור עכשיו במצרים ויקה כל בכור, אלא אתם בעצמכם עושים. הולכים לפניי. כן, כן, זה מה שחזל אומרים, בדיוק. ברעה הוציאם. ויחנו בני ישראל בגלגל, ויעשו את הפסח ב-14 יום לחודש בערב בערבות יריחו. ויוכלו מעבור הארץ. ממחרת הפסח, מצות וקלוי בעצם היום הזה. וישבות המן ממחרת באוכלה מעבור הארץ, ולא היה עוד לבני ישראל מן, ויוכלו מתבואות ארץ כנען בשנה ההיא. פסוקים מסובכים ביותר. בואו ננסה להבין אותם לאט. מה בדיוק קורה פה? תראו כמה תיאורים יש פה של אכילה, נכון? תראו כמה מילים התבזבזו על אכילה, ועם כל שיש פה ריבוי של מילים, לא מובן מה בדיוק התרחש. מה קרה פה? נקרא את זה עוד פעם. כן? אז הם עושים פסח ב-14 יום לחודש, שוחטים את הפסח ב-14 לחודש, זה נקרא הפסח. בערב בערבות יריחו, ויוכלו מעבור הארץ ממחרת הפסח. הכוונה, מתי הם אוכלים? אם אנחנו מבינים שפסח זה י"ד, בערב מחרת הפסח, מתי זה? ליל הסדר. ליל הסדר הוא מחרת הפסח. שוחטים אותו בי"ד, והם כבר אוכלים ממחרת הפסח מצות וקלוי בעצם היום הזה. וישבות המן ממחרת ואוכלה מעבור הארץ. זאת אומרת, ממתי שובת המן? ממחרת, הכוונה, למחרת היום שבו הם אכלו מעבור הארץ, בתת זין, מה שנקרא יום הנף. ואז השאלה הגדולה היא, איזה קמח הם אכלו? איזה חיטה הם השתמשו? האם הם לא חיכו ליום הנף? הרי אסור לאכול מהתבואה החדשה של ארץ ישראל. וכאן אנחנו נכנסים למחלוקת מאוד מעניינת בין תנאים בירושלמי. האם מצווים במצוות התלויות בארץ מיד שהם נכנסו לארץ, או רק אחרי 14 שנות כיבוש וחלוקה? כן? והם מתווכחים, אז הוא אומר לו, אני אקריא לכם את הגמרא. ירושלמי, רבי יונה בא, ירושלמי מסכת חלה, פרק ב', הלכה א'. רבי יונה בא הקומי רבי ירמיה, בשעה שנכנסו ישראל לארץ, הוא מצא כמה לך. מהו שתהיה אסורה משום חדש? אמר לו, למה לא? למה לא? אמר לו, כך אני אומר, לא יאכלו ישראל מצה בלילי פסח? מה הם אוכלו בלילי פסח? איסור חדש, עוד לא הקריבו, איסור חדש רק... אז הוא עונה לו, מה שהיו תגרי גויים מוכרים להם. וכרבי ישמעאל, רבי ישמעאל אמר, כל ביאה שנאמרו בתורה, לאחר 14 שנות נאמרו, שבע שכיבשו ושבע שחילקו. זאת אומרת, יש פה שתי דעות, מה אכלו באותו ליל סדר? האם הם אכלו מהתבואה שצומחת? אספו מהר קצת חיטה, ודשו, תחנו ועשו את מה שצריך, ואפו מצות לאותו ליל סדר, ממה שהם מצאו באזור, או שאסור היה להם לאכול, יש איסור חדש, מיד שהם נכנסים לארץ, ולא אחר כך 14 שנה, ואז מה הם אכלו באותו ליל סדר? הם אכלו מצות, כן, אכלו, שואת, אז מה הם אכלו בליל פסח? מה? בסדר? הם אכלו מן. אלא אכלו מה שתגרי גויים העבירו להם. שומעים מצד גזל. מה? מה זה, מה? לא הבנתי. תגרי, סוחרים. סוחרים מכרו להם שקים של קמח, או של חיטה. קיבלו. אבל זה לא היה שמורה. זה, אתם רואים שעל זה אף אחד לא שבר את הראש בין הפרשנים, מה עם השמורה? התגרי גויים עשו שמורה? לא, לא נראה. הם לא ידעו שצריך לעשות כזה דבר. נו, אז מה הבעיה? כיבוש, כבשו את הארץ. במקום שהם יושבים, כל השדות מסביב, פושטים על השדות, לוקחים. לא היה בגץ, אתה יודע. לא בצלם, לא בגץ, לא צילמו. אנחנו מספר, אין לו בעיות. אז אנחנו, מבחינת השעון, אנחנו רק, בוא נשלים טיפה את התמונה הזאת, ונשאיר את זה לשבוע הבא, לשיעור הבא, כי זה נושא משמעותי ביותר. אז אנחנו רואים שיש פה שתי אפשרויות. אפשרות אחת של איך לקרוא את הפסוקים בעצם. יש פה שתי דעות בהלכה, שזה לא נוגע כרגע לפסוקים. שתי דעות בהלכה, האם ב-14 שנה של הכיבוש מותר, הם היו צריכים לקיים המצוות שתלויות בארץ, או שעוד לא. רק אחרי שהם התיישבו, התנחלו, אז התחילו לקיים מצוות שתלויות בארץ, ואז אין שום בעיה. באותו פסח הם אכלו בלי איסור חדש, יאכלו שנה הבאה לאכול בלי איסור חדש, עוד לא הופעל איסור חדש. איסור של איסור לאכול תבואה עד יום הנף העומר, עוד לא היה קיים. אבל הדעה השנייה אומרת, לא, מהיום שחסו לארץ כבר התחייבו, ואז יש בעיה, אז מה הם עשו בליל הסדר הראשון? מה הם אכלו? הוא אומר, מה שקנו מגויים. אז בואו נראה שתי הדעות האלה קורות הפסוקים. אז קודם כל אני אקריא לכם, רד"ק, איך הרד"ק מפרש פה את הפסוקים? הוא אומר פה ככה, ויאכלו מעבור הארץ. מהישן אכלו מצות וקלוי, כי החדש היה אסור להם. אתם מבינים? הוא מסביר לפי הדעה שאומרת שהם אסור היה להם לאכול מטבעות ארץ ישראל, לא כרבי יונה, אלא כרבי אליעזר. יש לנו רבי יונה ורבי ישמעאל, שהם... ישן הכוונה ממה שגויים מכרו להם. אתה לא מוכר דבר שלא עמד אצלך במחסן, אתה מבין? אתה... קוצר היום חיטה, עוד היום כבר זה כבר קצר את החיטה בקיץ, נכון? זה מאוסם אצלך, מאוחסן יפה בסקים, קדים וכדומה, ועכשיו אתה מוכר את זה. אז זה כבר היה, עבר האיסור חדש שלו, וישן. כי החודש היה, החדש היה אסור להם, עד אחר הקרבת העומר, ב-16 בניסן, ואפילו למצאת מצווה אסור מן החדש, שאין מצווה תעשה דוחה את לא תעשה, אלא אם כן הייתה כתובה בצידה. ומאין היה להם ישן? ממה שהיו תגרי אומות מוכרים להם. זאת אומרת, רואים שרד"ק אימץ את הדיון שהיה בירושלמי, והיטה את הפסוקים לשיטה אחת. הוא לא פרש לפי השיטה השנייה. השיטה השנייה גם צריכה לקרוא את הפסוקים.
לפי שיטת התגרים,
כן?
מה שהיו פה
תגרים ממסעיות עצמיות. הם גמלים. למה מסעיות?
כל כך הרבה, מה, לתת כל כך הרבה אוכל לזה, זה לא נראה גמלים.
איך מכרו את יוסף? איך מכרו את יוסף? מסעיות, מסעיות. עברו מסעיות למצרים. אורחת גמלים. אתה ראית פעם אורחת גמלים? יש לי איזה סרטון.
2 מיליון אנשים?
למה אתה אומר 2 מיליון? למעלה מ-4 מיליון.
4 מיליון.
הזמינו אותם. הזמינו אותם. גם יכול להיות שהביאו להם כבר שהם היו בעבר הירדן. תשמע, אתה רואה, להבדיל. רגע, להבדיל. לא, אתה תקרא עיתונים, בוא תחשוב רגע, בנחת. מה מזין את הדלק של מלחמת האזרחים בסוריה? אתה מבין שיש הרבה תגרים שמוכרים לאלה נשק ולאלה נשק ולאלה נשק ולאלה נשק. מנצלים את ההזדמנות. אז הנה בני ישראל יצאו ממצרים, זו הזדמנות לעשות עליהם קופה. המלאק רוצה להחזיר אותם, למכור אותם חזרה למצרים לעשות כסף. ועמים אחרים אומרים, הזדמנות, יש פה עוברי אורח. אתה רואה שמה שפלא, שמציעים לאדום ולסיחון מלך האמורי, אומרים, נעבור, נשתה, נשלם על מה שאנחנו שותים ואוכלים, לא נקטוף, לא נסתה מן הדרך, תפתחו פונדקים, תביאו, נקנה מכם. שתי בירות על חשבונכם, על חשבוננו, לא על חשבונכם. והם לא רצו, זה אגואיזם אידיאולוגי. אתה מבין? אז היו, מה אתה חושב שהעולם אז לא ידע לעשות ביזנס? ידעו. אז עם הנימה האופטימית הזאת שיש לפנינו מחלוקת מעניינת, איך לקרוא את הפסוקים, מהמחלוקת ההלכתית אנחנו נגיע לאיזו הבנה מדהימה של מה שכתוב פה. אז נשאיר את זה לפעם הבאה. עשה את זה יסודי וטוב. עד כאן.